שבוע טוב, אנחנו באמת בעמוד 115. ראינו שלוש גישות לביטחון, שתיים קיצוניות. אחת זה ביטחון הנביאים, דהיינו ביטחון של מי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא ינהל אותו בהנהגה ניסית, ואז בעצם יוצא שהוא לא צריך להשקיע בהשתדלות. מצד שני, יש גישה אתאיסטית כזו, שבעצם הכל תלוי אך ורק בהשתדלות. והגישה השלישית והממוצעת והנכונה עבורנו, זה בעצם שילוב של ביטחון עם השתדלות שלנו, וזה בעצם מה שהתורה אמרה, וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, אתה עושה חיל, אבל תזכור מי נותן לך כוח לעשות חיל. זה פחות או יותר מה שראינו בשבוע שעבר, ואנחנו בעמוד 115. אני חוזר על הקטע האחרון שראינו. לאור הדברים האלה, חייב איפה שומר הדת בשעה שהוא מקדיש את חילו לגורמים טבעיים ודברים רגילים, כדי להפיק מהם תועלת ולהרחיק את הזקם, שיהיה ביטחונו על השם יתעלה ויהיה ליבו תלוי בו בהפקת התועלת שהוא מקווה לה והרחקת ההזק שהוא נשמר מפניו, לפני שיקדיש להם את חילו. דיינו, לפני שאדם מתחיל בהשתדלות, הוא צריך לזכור שבסופו של דבר הצלחת ההשתדלות היא תלויה בבורא יתברך. ולכן ציוו עלינו מעתיקי ההלכות זיכרונם לברכה, דיינו חזל שמסרו, העתיקו את התורה מדור לדור. הנכנס להקיז דם, אדם הולך לאיזה פרקטיקה רפואית מסוימת, בדיקה או ניתוחון או משהו כזה, אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוהי, שיהיה עסוק זה לי לרפואה, כי רופא של חינם אתה. יוצא, אומר, ברוך רופא חיים. ההולך למוד את גורנו, הולך למדוד כמה תבואה יש לו, אומר, לפני שיתחיל, יהי רצון שתשלח ברכה במעשה ידיים. ומתוך הפרטים הללו תקיש על דומיהם, שעל כל דבר בחיים צריך לבקש. צריך לבקש לפני ולהגיד תודה אחרי, ולא קשר להשתדלות. שבוע טוב. וצריך שיהיה דבר זה חוזר ונשנה בדעתו של אדם בשעת מהמצב, וקבוע בליבו כדי שלא יסטה ממנו. כלומר, גם תוך כדי ההשתדלות והמאמץ, אדם צריך לזכור. ואז לא יהיה להוט יותר מדי אחר התועלת, ולא יקדיש לה את כל מעייניו. אלא כמו שאמרו חז"ל, הווה ממעט בעסוק, ועסוק בתורה. כל שאדם יותר בוטח בהשם, אז הוא מבין שהוא צריך להשתדל, אבל הוא לא צריך להרבות בהשתדלות מיותרת. ואז לא יראה את הדברים המפחידים מכוח עצמם, הוא לא יראה משום גורם לכשע עצמו, אלא יראה את מי שמעניש באמצעותם. שבוע טוב. יראה עונשו יתעלה על ידם, על ידי אותם גורמים, ויבטח בחסדו יתעלה. כמו שאמר דוד, פלטה נפשי מרשע שהוא חרבך. הרשע הוא חרב, אבל צריך לראות מי אוחז בחרב. ולבקש מהקדוש ברוך הוא להציל אותי מהחרב, זה בעצם לדבר עם האוחז בחרב. כלומר, רעת הרשע תקום, תתקיים, רק אם תסיר אתה את השגחתך מן הניזק, וזוהי חרב נקמתך. אדם צריך לראות בכל גורם שמזיק בעולם, שזה רק חרב נוקמת נקם בריא. דיינו, הוא צריך לפנות למי שאוחז בחרב, לא אל החרב. וזהו הביטחון הרצוי, כן, חז"ל אומרים, זה כמו אדם, זה כמו כלב שמתנפל על המקל. תסתכל מי אוחז במקל. אז לבוא ולהתעסק עם הסיבות המזיקות ולא לראות מי מחזיק בהם, מי הביא עלינו את הסיבות הללו בעוונותינו, זה בעצם פרימיטיביות, כן? זה לא להבין באמת מי עומד מאחורי התופעות. שבוע טוב. וזהו הביטחון הרצוי לפניו יתעלה, כמו שאמר, רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים לחסדו. מי שמייחל לחסד השם, הוא ירא השם. ואמר עוד, יום עירה אני אליך אבטח. ועוד רבים פסוקים כאלה במאמרי דוד עליהם, עליו השלום, ובמאמרי שאר הנביאים. באמת ספר תהילים מלא בהרגשת הביטחון. לדוד המלך היו הרבה אויבים והרבה קונפליקטים והרבה סכנות, והלו חיים לא פשוטים בכלל, ובאמת רואים בתהילים את הדבקות והביטחון העצומים בקדוש ברוך הוא. ובעניין אוזלתם של כל הגורמים הרגילים, אמר שלמה, שבתי וראו תחת השמש, אני, יש לי ניסיון חיים, ואני מתבונן במה שקורה כאן, בעולם שלנו, תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ, כן, אלה שקלים ברגליהם, כשהם צריכים לתת ספרינט, לא תמיד הם יכולים, רגליהם מועדות, ולא לגיבורים המלחמה, יש גיבורים שנופלים במלחמה, וגם לא לחכמים לחם, לפעמים חכם מת מרעב, וכל חוכמתו לא עוזרת לו להשיג עיקר לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים חן, לא תמיד מישהו אשף הדיבור, יש לו קריזמה, אז הוא יודע למצוא חן ורכוש את דעת הקהל, כי עת ופג ופגע יקרה את כולם. כלומר, באופן כללי זה נכון, המרוץ הוא לקלים, המלחמה לגיבורים, הלחם לחכמים והעושר לנבונים והחן ליודעים. אבל יש זמן, כן, עת ופגע שבו הם נופלים, והם לא, למרות כל הנתונים, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז זה לא עובד. והכוונה בסוף דבריו, כי עת ופגע יקרה את כולם, היא כי יש גזרה מאיתו יתעלה לגורלו של כל אחד ואחד מאלה, הקלים, הגיבורים, החכמים, הנבונים והיודעים. אם השם לא יעזור, אז כל הכישרונות שבעולם לא יועילו. ועכשיו שמענה פירוש מאמר דוד, כי המאמץ הנפרז לא יועיל אם לא יצטרף אליו סעד משמיים להשגת המבוקש, וכי האהובים לפניו יתעלה משיגים את משאלתם בנחת ובלי תורח או ביגיעה מועטת. באומרו, אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו ונב בו. הוא מדגיש את העמלו, כלומר העמל, האובר השתדלות, כן, ההשתדלות המיותרת. אם השם לא יעזור בבניין, העמל לא יעזור. אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר, הדגש על השקידה, גם אם הוא יעמוד על משמרתו בהיקון וכו' וכו', אם השם לא ישמור את העיר, שקידת השומר ועמל הבונה לא יעזרו. לכן שב לכם משכימי קום מאחרי שבט, כאלה שהולכים לעבוד לפני הזמן וחוזרים אחרי הזמן, ואוכלי לחם העצבים, עצבים זה מאמץ, אוכלים את לחמם במאמץ. למה? כן ייתן לידידו שינה, שינה זה כמו שינה, שין יוד נון ה. ופירושו לפי משמעותו, הוי הנדחקים להשגת משאלותיכם הגשמיות, וקמים באשמורת הלילה, ברוך הבא, יש פה מקום. להשכים לעסקיכם ולעבודתכם, איפה זה כתוב? שהם קמים באשמורת הלילה. איפה זה כתוב בפסוק? שב לכם, משקיעים מקום. ומאחרים בערב לשוב לבתיכם, איפה זה כתוב? מאחרי שבת, נכון? הוא יושב בבית בשעה מאוחרת בלילה. ואחר כך אוכלים את לחמכם בעיצבון וביגיעה ובדאגה. אז הוא לא הסביר בדיוק כמו שאני הסברתי שזה מאמץ. דיינו, גם כשהוא אוכל ארוחת ערב בשעה מאוחרת, הוא מוטרד. העסק מטריד אותו, המפעל מטריד אותו, וכו'. לשב כל שקידתכם, אז הוא אדם מאוד מאוד חרוץ, הוא אדם ש24 שעות, אולי 24-7 אפילו, סביב העסק שלו. לשב כל שקידתכם, אם לא יצטרף אליה סעד משמיים.
הכוונה, מאחרי שבת זה לא שהם מוכים בשוק בסוף, כבר אין כלום.
כן.
ואז זה העצבים, זה שאין להם שום דבר.
הוא בא וכבר אחרים לקחו לו הכל. ולו הייתם מאלה האהובים עליו יתעלה, איפה זה כתוב? איפה כתובים, איפה נזכרים האהובים? כן, ייתן לידידו, יפה. בזכות ביטחונכם בו, הייתה מספקת לכם יגיעה מועטת, ויחלתם לישון בשלווה. כן, ייתן לידידו, כי אמת, נכון הדבר, כן, אמת, נכון הדבר, שהשם יתעלה מספק לאהובים עליו את כל צורכיהם ולמעלה מזה, בלא יגיעה בתורה. הייתם יכולים לישון בנחת, אם הייתם נותנים יותר, משנים קצת את המינון של יותר ביטחון ופחות השתדלות. אדם צריך להשתדל, אבל לא תמיד תוספת השתדלות היא מועילה. וזו כוונת מאמרו, שב לכם משכימי קום, כבר זה מיותר, זה לא מועיל, מאחרי שבת, אוכלי לכם העצבים. כן, אכן, נכון, ייתן לידידו שינה, תדאגו להיות ידידי השם ותזכו לישון יותר בנחת. וזה דומה לכוונת מאמרו, זה גם פסוק של דוד, בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה אדוני לבדד לבטח תושיבני. יש פירוש מצודת דוד שאומר שיחדיו אשכבה ואישן. הכוונה, השרב של מי שכשהוא שוכב הוא מיד נרדם. כי יש אדם שגם בלילה לא שכב ליבו, הוא שוכב לישון, הוא מתהפך מכאן לכאן, תרוד וכך וכך. בשלום, אני חי בהרגשה של שלמות, של ביטחון, יחדיו, דיינו, תכף ומיד, אשכבה ואישן, למה? כי אתה, אדוני, לבדד, רק אתה, לבטח תושיבני. מי שבטוח בהשם, הוא ישן טוב בלילה. אין לו נדודי שינה שנובעים מפחדים ומדאגות. ואין כוונת הפסוקים המעוררים על הביטחון, כגון הפסוק, השלך על אדוני יהבך. יהבך זה מבטחך, הציפיות שלך. והוא יחלקלך, איך?
את המסע שלך.
כך חזל אמרו, נכון. חזל אמרו...
יהב זה ביטחון, אני חושב ש...
כן, יהב זה ביטחון.
לא, הפירוש של המילה יהב זה מסע.
ככה חזל אמרו. חזל אמרו, כמו שכבד לך, תזרוק על הקדוש ברוך הוא את המטען, הוא יחלקל. אבל באמת יהב זה ציפייה, זה תקווה. וכיוצא בזה, או כוונת הפסוקים המגנים את המאמץ ואת השקידה היתרה, כגון אותו פסוק שהבנוהו ובארנוהו, שב לכם משקי מקום אחרי שבת וכו'. אין כוונת הפסוקים שמדברים על ביטחון ומגנים את ההשתדלות, כי מפני ביטחונו רשאי שומר התורה לשב בחיבוק ידיים ללא מאמץ להשגת פרנסתו, ולחכות שמזונותיו יבואו לו מן השמיים כאותו מן, ירדו לו מהשמיים, או ממקום לא נודע, כדרך שהרע לקצת נביאים וחסידים, בזמנים ידועים ובנסיבות מיוחדות. דיברנו על מדרגת החסידים, אבל להם זה הובטח. הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו, אתה תלך לנחל קרית, תברח מפני אחאב, אני אצווה את העורבים לכלכלך. בסדר, אז לך. אבל אם השם לא הבטיח לך שהעורבים יבואו לכלכל אותך שם, אל תלך לנחל קרית, ועכשיו רגל על רגל תשב בחיבוק ידיים, מתי השם ישלח את העורבים? הוא לא ישלח, לך לעבוד. זה מה שאומר רבנו אברהם.
זה עליו, לא על בני הנביאים.
איך?
בני הנביאים שהיו נשארו, והם בטחו במה שהנביאים עשו. בני הנביאים עצמו לא קיבלו נבואה.
אז כנראה שאלישע קיבל עבורם, או משהו כזה. אבל לעיל רבנו אברהם כותב שדרגה כזו שהיא בעצם ניסית, נקרא לזה כך, בלי שום השתדלות, היא צריכה איזשהו או התגלות נבואית, או לפחות הרגשה עמוקה שהוא קורא לה רוח הקודש של, של ביטחון, שהוא מעל ומעבר למצב הטבעי. כי זוהי מדרגה שלא כל אחד יכול להשיגה, נדמה לי שאפילו ראינו שבוע שעבר שהוא טוען שיש פה איזו יומרה כזו של חוצפה, כלומר אם אדם מצפה שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותו באופן ניסי בלי שהוא ברהכי ובלי שהוא קיבל הבטחה לכך, אז בעצם יש פה אפילו איזו חוצפה מסוימת. ואפילו גדולי התנאים נתייגעו ועסקו בסיבות לפרנסתם. הלל היה חוטב עצים, וקרנה היה דולה מים, ורבי יהושע היה פחמי, ואבא חלקיה היה חורש שכיר יום, והוא שהיה מתפלל על המטר בשנות בצורת, ותפילתו הוריד הגשמים לעולם. כידוע לך מן הסיפור על אודותיו, הוא היה נכדו של חוני המעגל, וכשלא ירד גשם חכמים שלחו אליו שהוא התפלל, אז הוא יכל להוריד גשמים בתפילתו, ואחר כך הוא לא הסתמך על זה. הוא הלך לעבוד עם טוריה בשדה. אז אם גדולי התנאים נהגו כך, ודאי שאנחנו לא יכולים לדלג על ההשתדלות. וגם הנביאים עמלו למחייתם. נוח עסק בסיבות, כמו שנמסר, כנסיבות הכוונה, סיבות שמביאות את הפרנסה. כמו שנמסר, ויחל נוח איש האדמה ויתע כרם. זה היה פלח. בתרגם אונקלוס, איש האדמה, גבר פלח בהרעה, איש עובד אדמה. אברהם עסק ברעיית צאן, כמו שנאמר, רועה מקנה אברהם. יצחק אפו זרע, כמו שנאמר, ויזרע יצחק בארץ ההיא. יעקב היה שומר צאן שכיר, ואמר, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? אז התריד אותו, האחריות לפרנסת המשפחה, התרידה אותו. ואדון הנביאים היה רועה צאן יתרו, ודיינו בכך בדוגמאות הללו. אז גם הנביאים, הם באופן כללי כן השתדלו. לעתים, כשהקדוש ברוך הוא אמר להם, לנהוג באופן ניסי, לך לצידון, שם אני אצווה אישה אלמנה לכלכל אותך. שם אמר, אז הוא עושה כך וכך. ולא עוד, אלא שיועצים הם, הנביאים יועצים לנו להשתמש בסיבות ולהתעסק בפרנסה, כמו שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ואמרו חז"ל, גדול הנאמר גבי הנהנה מיגיעו, יותר מן הנאמר גבי ירא שמיים. דאלו, כך אנחנו קוראים, דאלו, שהרי, אילו זה אם לא. ואילו דעלו, כך אנחנו קוראים, זה שהרה, כמו יש בדוניאל, ארו, ארו זה שהרה. דעלו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש ירא את אדוני, כתוב אשרי, וגבי הנהנה מגיעו כתיב, יגיע כתבך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כמובן שפה מדובר על מי שנהנה מיגיעו והוא גם ירא שמיים. כלומר, מי שירא שמיים שנהנה מיגיעו, אשריו וטוב לו. ירא שמיים שלא נהנה מיגיעו, אלא מיגיע אחרים, אשריו, כן, אבל לא כתוב שטוב לו. וזה מעניין שדווקא אשריך בעולם הזה, אבל לא כתוב שטוב לו לעולם הבא, למרות שהוא ירא שמיים. מה שאין כן, אם הוא נהנה מיגיעו, גם טוב לו לעולם הבא. ישמר פן יתחלף לך בין העצל הראוי לגנאי. אלחנן, אתה אמרת את זה בשבוע שעבר, נכון? אמרת שלפעמים העצלות באה בתחפושת של ביטחון. אומר, לא צריך להתאמץ, השם יעזור, מה אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא? אבל זה נובע מעצלות. אז הנה רבנו אברהם אומר בדיוק את מה שאמרת. ישמר פן יתחלף לך בין העצל הראוי לגנאי ובין בעל הביטחון הראוי לשבח. כי שלמה מגנה תכלית גינוי את העצל הבטל, ומשבח בכל לשון של שבח את החרוץ העובד למחייתו. ואמר, אוגר בקיץ, שזה זמן הקציר והאסיף הפירות, בן משכיל, כי בחורף יהיה לו מה לאכול, נרדם בקציר, בן מביש, שזה בסוף בושה, כי בחורף מתים מרעב. ועוד אמר, אל תאהב שינה, פן תיוורש, מי שישן יהיה עני, יהיה רש, פקח עיניך, אל תרדם. תהיה ערני, שבע לחם. ואמר עוד, עובד אדמתו יסבע לחם, ומרדף ריקים, מי שאומר, הוא הבטיח לי, הפוליטיקאי ההוא, הוא זה, אלה לא, חפש אותם. ומרדף ריקים יסבע ריש, יסבע עוני. אז עזוב, תעבוד את אדמתך, והיא תוציא לך את החיטה, ולא תסמוך על פלוני ועל אלמוני, שיבטיחו לך ג'ובים, והבטחות וכו'. זה מרדף ריקים. ובעובד אדמתו הכוונה למי שעוסק למחייתו בחרישה וזריעה וכדומה, ובמרדף ריקים לרודף אחר אלה שדעותיהם רקניות, ומדמים בנפשם כי אף שאינם כדאיים שיעשה להם נס, ראוי ביטחונם לשבח בצירוף אל בטלתם. אך זהו חסרון דעת המביא לידי עניות גדולה, כמו שנאמר יסבע ריש. צריך לדעת שספר משלי כשמו כן הוא, יש בו משל ונמשל. הכוונה היא, למשל, המשל, אוגר בקיץ, שזה זמן הקציר והאיסוף, בן משכיל. נרדם בקציר, בן מביש. זה המשל. מה הנמשל? הקיץ וחיי האדם בעולם הזה. מי שיש מעצמו תורה ומצוות בעולם הזה, כשיבוא החורף, יבוא העולם הבא, שזה כבר עולם הגמול, לא עולם העשייה. נכון? וכן על זו הדרך. אז, אבל בכל אופן, אין מקרה יוצא מדי פשוטו. דיינו, גם הרובד של המשל הוא רובד חשוב. במשלה, רק יש לו עוד רבדים עמוקים יותר. ואם יחשב כל אדם כי ראוי הוא לחסד אלוה כאליהו ואלישע, יהיה ללעג, כן, אלישע, מה שהזכרת, שבא ואיש בא מבעל שלישה, מארץ שנקראת שלישה, והוא מביא להם קצת לחם ביקורים וכו', וזה מספיק להם, כן, אכלו וסבעו והותירו באופן ניסי, כי ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאלישע. ואם יחשוב כל אדם כי ראוי הוא לחסד אלוה כאליהו ואלישע, יהיה ללעג ולכלס, ועל כגון דה נאמר דור טהור בעיניו ומצואתו לא רוחת, שאדם חושב את עצמו במדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהוא באמת. והם נופלים למצב של חילול השם, כי הרשעים רואים את שפל מצבם, רואים שמישהו עובד השם הוא ירחם, ושהם נזקקים לנדבותיהם, הוא עומד ברמזור ומקבץ נדבות, ונאחזים איפה במשנה תוקף באבלי העולם הזה. הרשעים אומרים, אם ככה נראה עובד השם, אני לא רוצה לעבוד את השם. אם זה סופו של דבר, איך אומרים, מי שהולך ישר מגיע ללשכת הרווחה, אז אני לא אחפש לי דרך אחרת. ולכן זה חילול השם. ומשקיעים בהם באבלי העולם הזה את כל מעייניהם, ואינם נותנים דעתם על שום עניין אחר. כששומרי התורה נראים עלובים, נראים מסכנים, נראים מוזנחים, אז זה מרחיק אנשים, וזה נובע מחוסר ההשתדלות, שהם לא משתדלים כמו שצריך.
וכן הפוך.
מה הכוונה?
אם עושים מרחבים כאלה.
לא, זה כבר קיצוניות. מכל קיצוניות צריך להתרחק. נכון, אדם צריך להיות הרמב״ם אומר, לבוש תלמיד חכם, אומר, צד אחד שלא יהיה קרוע ובזוי, מצד שני הוא גם לא צריך להיות דוגמן, הוא לא צריך להיות, אלא לבוש ענייני, וכן על זו הדרך, גם כל אורח החיים שלו צריך להיות אורח חיים ממוצע, לא, לא, לא עניות מנבלת, וגם לא עושר שמנקר עיניים, נכון? ואין דברי שלמה בשבח העבודה ובגנות הבטלה, מחייבים התמכרות לענייני העולם הזה. רואה אלון, פה בסדר, אז צריך להשתדל, אז כבר האדם יעשה השתדלות עודפת, לא? שהרי אומר הוא, אל תיגע להעשיר, אל תתאמץ, כן, שאני יגיע כפיך, אל תיגע להעשיר, כתוב שם בהמשך, מבינתך חדל. כן, חדל לך מלהישען רק על בינתך. כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא זה שיקבע אם אתה תתעשר או לא. ועוד אמר, טוב מעט להשיג מעט ביראת השם, דהיינו שאדם לא יגנוב ולא ישקר ולא יעשוק וכו'. טוב מעט ביראת אדוני, מאוצר רב, שאדם יש לו כספת מלאה, ומהו מבוא, אבל הוא זה יוצר סכסוכים, ואנשים נפגעים וכועסים וכו' וכו'. אמור מעטה, מה שמגנים דוד ושלמה ואחרים בתהילים, במשלה, כל מה שראינו, הוא את המביא עצמו לידי סכנת אבדון ויושב בטל ממלאכה, ומדמה בנפשו כי כמוהו כדור המדבר, שירד לו מן, הוא לא צריך לעשות שום דבר, כזו שהוא יוריד לו את המן בפתח האוהל. ובאמת רב ההבדל בינו ובינם, כהבדל בין שמיים וארץ, וזו יומרה שאין לה על מה שתסמוך, והיא מביאה בסופו של דבר אפילו לידי חילול השם. ומה שמעוררים עליו הפסוקים, הוא שיעבוד האדם למחייתו באמצעים רגילים, בלי הפרזה והתמכרות יתרה, לא פחות ולא יותר, ויכיר בפנימיותו בעקרון התורה לגבי הביטחון. דיינו, תמיד הוא יזכור, גם כשהוא הולך להשתדל, הוא עכשיו הולך לעבודה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברך את מעשה ידם. וזכרת, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ויקדיש את רוב עיתותיו לעיסוק בתורה ולקיום מצוותיה. כמו שכתוב בפרקי אבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, דרך ארץ פה במשמעות של מלאכה, כלומר טוב לו לאדם, כמו שהתימנים היו אומרים, הלוכו ומלוכו, ישלב אותם ביחד, שיגיעת שניהם משכחת עוון, אדם שעמל בתורה ובעבודה, אין לו זמן לעשות עבירות, כן, אין לו ג'וקים בראש, הוא תרוד בעשייה חיובית, וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה, כי בסוף, הרעב והעוני יעבירו אותו על דעתו ועל דעת קונו, אדם כבר עושה מעשים לא ישרים מתוך המצוקה, אז גם תורתו תהיה בטלה וגוררת עוון. ועוד אמרו, אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח, אדם צריך לעסוק גם ברוחניות וגם בגשמיות. זוהי דעת אלה המבינים לאשורה מדברי התורה, וכל שומר תורה אמיתי להבדיל מן השטחי חייב להחזיק בם, דהיינו בהשקפות הללו. יוצא שרבנו אברהם, כמו אביו הרמב״ם, הוא מחנך את האדם לאיזון, למיצוע. תמיד קיצוניות היא לא נכונה. יש כאלה שמשתדלים ורק, חושבים רק על ההשתדלות, ויש כאלה שנוטים לעצלות. הוא אומר, אדם צריך להיות ממוצע. טוב, הוא מדבר פה על משהו קצת שונה. ישמר אפוא לבל תשקע ראשך ורובך בסיבות ובעבודת הפרנסה. פן תהיה כאותם הרשעים או הכופרים שאינם בוטחים בשם יתעלה, אלא באמצעים ובגורמים חיצוניים. כן, אמצעים גשמיים. ומתעלמים ממי שהוא מסבב הסיבות ומפעילן. שעל חלק מהם נאמר, בוטחים על חלם, וברוב עושרם התהללו, זה אדם שבוטח בחשבון הבנק שלו. וזה סוג של כפירה. והללו נמנים על הסוג השני מתוך שלושת הסוגים שבארנו לעיל. הרי אמרנו, שלושה סוגים. הסוג הראשון זה ביטחון הנביאים, שהוא ראוי רק לנביאים, ששם אין השתדלות אלא הנהגה ניסית. הסוג השני זה הכופרים, שסומכים אך ורק על כוחי ועוצם ידי, והוא נמנע עליהם. והסוג השלישי המאוזן, זה מי שמשתדל, אבל זוכר, וזכרת כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים.
מה פירוש הרב של חלם?
חלם זה מקביל לאושרם. כן, כן, אושרם. התהללו זה מקביל לאבותיהם, חילם זה מקביל לעושרם. תמיד הפסוקים הם נועים בתקבולות, הם כופלים את דבריהם במילים שונות. הפסוקים של השירה, כמו בתהילים, במשלי וכיוצא בזה. יוב, והללו נמנים על הסוג השני מתוך שלושת הסוגים שבארנו לעיל, ולא תנהג בבערות ותחפז בעזות פנים לסמוך על הביטחון בלבד, בלי התעסקות בעבודה, כמו שמצינו אצל הסוג הראשון. כי לקח דרושה התקשרות מודרגת עד שתגיע למעלה זו. אדם צריך להיות מעלה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ואז לאט לאט הוא יכול להפחית את המינון של ההשתדלות ולסמוך יותר על הביטחון. מה שאומר רבנו אברהם זה שמדרגת הביטחון של האדם אי אפשר לנתק אותה מהמדרגה הרוחנית הכללית שלו. גם רבנו בחיה כותב את זה בחובות הלבבות. כאילו, אתה רשאי לבטוח בקדוש ברוך הוא כפי המידה שהוא יכול לסמוך עליך. כלומר, כמו שהוא בוטח בך, אתה רשאי לבטוח בו. אתה לא יכול לנתק את הדברים. אתה אדם שהוא לא יכול לבטוח עליך, ולצפות ממנו, כן, רבנו בחיה כותב, זה כמו שותפים. יש שותפים, כשרמת האמון היא גבוהה, ורמת הנאמנות היא גבוהה, אז זה הדדי, אבל אדם לא יכול לצפות מהקדוש ברוך הוא, שיעשה לו נושאים כמו אליהו הנביא, והוא מתנהג כמו אחאב. זה לא עובד. כן, אי אפשר לנתק את רמת הביטחון, בדיוק, יש הדדיות. אי אפשר לנתק אותה, ולכן זה לאט לאט, אדם מתעלה למדרגה ש... הקדוש ברוך הוא יכול יותר לסמוך עליו, אז הוא גם יכול לסמוך יותר על הקדוש ברוך הוא, להפחית לאט לאט את המינון של ההשתדלות, ולחזק את המינון של הביטחון. אלא ראה את הביטחון בשם יתעלה, כי מחייב אותך לסמוך עליו תוך כדי עיסוק באומנות רגילה, והצטמצם במלאכה פשוטה שאיננה תורדת אותך מעבודתו יתעלה, ורק כדי חייך. יש גם עניין שאדם ינמיך ציפיות, הקדוש ברוך הוא לא חייב... לדאוג לאדם לשומן ולמותרות וכך וכך. אם אדם רוצה לפתוח בהשם, הוא גם צריך להיות אדם שמעניין אותו יותר הצדים הרוחניים של החיים, והוא מוכן גם להסתפק במועט בצדים הגשמיים. אזי תהיה, הרמב״ם כותב במורה, שאם נתבונן בעולם אז נראה שהקדוש ברוך הוא סידר את עולמו בצורה כזו נפלאה, שככל שדבר הוא יותר הכרחי, הוא יותר זמין, חמצן. דבר שהוא, אתה לא יכול שתי דקות לנשום, וזה, תעשה ככה, ייכנס. מים, אתה יכול יום אחד לשתות, מים עולים בזול. לחם קצת יותר יקר, כי אתה יכול יומיים שלושה בלי לאכול. וכן על זו הדרך, בגד עולה קצת יותר, וככל שדבר הוא מותרות, קוויאר עולה עוד יותר לקילו, כי זה, באמת זה לא נצרח, ויעלומים הם מאוד יקרים, ויש מעט מאוד, כי בעצם אתה לא צריך אותם בכלל. אז אומר רמב"ם, תראה איך הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו באופן כזה. זה גם נכון שככל שדבר הוא יותר נדיר הוא הופך להיות יקר. כן, זה גם נכון להפך, אבל אומר רמב"ם, את הדברים הזמינים, מי שירצה לא לחפש מותרות, אלא לחיות, לחם לאכול ובגד ללבוש, סך הכל לא צריך להתאמץ מאוד מאוד. הבעיה היא שהאדם חייב זה וחייב זה וחייב זה, ואז הוא נכנס לאיזה טירוף של השתדלות שהוא לעולם לא, מרוץ שהוא אף פעם לא יצא ממנו, כי התאבון גם גדל עם האכילה. אלא ראה את הביטחון בה שמתעלה, כי מחייב אותך לסמוך עליו תוך כדי עיסוק באומנות רגילה, והצטמצם במלאכה פשוטה שאיננה תורדת אותך מעבודתו יתעלה, ורק כדי חייך. אזי תהיה בעל ביטחון אמיתי, ואחר כך תעלה למעלה מזה עד שהשם יתעלה בחסדו. אם כך יעלה רצון מלפניו ברוב חסדו ועזרתו, הוא לא מבטיח לך, ישחררך מן היגיעה למחייתך, כמו שאמר הנביא, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. כלומר, הוא מפנה פה בהערה, הוא מפנה לרד"ק. הרד"ק כותב, רבי דוד קמחי, מה זה אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו? הרי זה כפילות, נכון? אבל זה כפילות. מה זה והיה אדוני מבטחו? אומר הרד"ק, אם יבטח בו, הוא יהיה מבטחו. כלומר, כשאדם בוטח בשם, השם באמת מגשים את ה... אבל, כמו שאמרנו, בתהליך מודרג ומותנה, בדיוק, ביטחון הדדי, כמו שאתה אומר, ובהקשר של המעלה הרוחנית הכללית של האדם. וכבר הבטיח השם יתעלה לישראל כי לעתיד יופע עליהם השגחתו ויחזק את ביטחונם בו ויבטל את ביטחונם בגורם אחר מבלעדיו. זהו שנאמר והיה שארית יעקב לעתיד לבוא בקרב עמים רבים כתל מאת אדוני כרביבים, רביבים זה טיפות מים, עלי עשב אשר לא יקווה לאיש, ישראל כבר לא יקווה לא לטראמפ ולא לפוטין ולא לאף אחד, ולא ייחל, לא יצפה לבני אדם. הערה 27, כלומר, כמו שבענייני גשם אדם מבין שזה לא טראמפ ולא פוטין, זה הקדוש ברוך הוא, אז ככה כל עניינם של ישראל, הביטחון, הכלכלה, הבריאות, המדיניות, הכל הכל לעתיד לבוא יהיה ברמה כזו שאנחנו נבין שהכל מגבוה, הכל יורד כמו גשם, כמו מן, זה יהיה לעתיד לבוא, המעלה של העם. בדומה הדבר לביטחון הנביאים והחסידים שהזכרנו בחלק הראשון או קרוב אליו, דיינו לעתיד לבוא, עם ישראל כולו יתנהל במדרגה של הנביאים והחסידים, של בעצם מעט מאוד השתדלות והרבה מאוד ביטחון. ברגע אנחנו עוד לא שם, לא כפרטים ולא כעם, ולכן צריך...
היום אנחנו מבינים שהכל מאיתור, רק שולח שליחים.
נכון,
אתה
צודק, אבל אנחנו צריכים להשתדל גם, נכון? דיפלומטיה וביטחון, אנחנו לא יכולים עכשיו לסגור את הצבא, נכון? אנחנו צריכים להשתדל. לעתיד לבוא, המדרגה הרוחנית תהיה כזו, שיהיה צריך פחות ופחות השתדלות. כמו שלגשם, אתה מבין שאין הרבה מה להשתדל, זה יותר עניין של תפילה, נכון? אי אפשר להשפיע על מזג האוויר, כמו שאומרים. כולם מדברים עליו ואף אחד לא עושה שום דבר כדי לשנות אותו, זה מזג האוויר. אז לעתיד לבוא, הכל יהיה כתל וכרביבים. בואו נסכם מה למדנו היום. ראינו שמבין שלוש הגישות לביטחון, זה אומר רק ביטחון או רק השתדלות, זה וזה לא נכונים. הגישות, שתי הגישות הללו לא נכונות. ואדם צריך לשלב השתדלות עם ביטחון ולחיות באורח חיים צנוע ולהוסיף, כן, יש כאן עוד עניין שמה שהוא אמר שעשה תורתך קבע במלאכתך עראי, הכוונה היא, יש עוד משנה במסכת אבות שכל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, היינו אדם שמשקיע את הזמן שלו בלימוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, הוא לא משועמם, הוא עסוק, אז בוא נקל עליו. אבל כל הפורק מעליו עול תורה, יש לו זמן מיותר, נותנים עליו עול, עכשיו מוסך, מס הכנסה, רופא שיניים, כל מיני דברים, פרנסה וכיוצא בזה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, הוא פרק, כמו שאומרים התימנים, הוא משועמם, הוא מובטל, אז בוא נספק לו כל מיני עיסוקים להעביר את הזמן. אז גם זה עניין, כל שאדם משתדל יותר להשקיע עצמו בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר, בואו נחסוך לו כל מיני תרדות, וגם בזה הוא מושגח, ולאט לאט אדם מתעלה למדרגה שהוא יכול יותר ויותר לבטוח בקדוש ברוך הוא, כי גם הקדוש ברוך הוא יכול לבטוח בו יותר ויותר, ולשנות את המינון של יותר ביטחון ופחות השתדלות. בסדר, שיהיה שבוע טוב וברך.